טוב, שלום וברכה. אנחנו בעין היה שבת א', דילוג קל מהפעם הקודמת, אנחנו בפסקה כף. בסדר? בכוונה דילגתי מה שדילגתי, אנחנו נחזור לשם בעזרת השם בהקשר אחר. כתוב כך: ואמר רבה בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. בא המדרש, המדרש מחבר בין שני עולמות, מדרש שלכאורה עוסק בחינוך ילדים, אבל מחבר את זה לכל סיפור הגלגול שלנו למצרים וכל מה שכרוך בזה. ובלימוד שלנו לפסקה הזאת אנחנו נחלק את זה גם לשני עניינים, כפי שהרב קוק בעצמו עושה בפסקאות הללו, בפסקה הזאת. החלק הראשון נדבר לגבי הנושא הזה של העדפת ילדים. כלומר, הגמרא מדריכה אותנו, לעולם אל ישנה אדם מקום בנו בין הבנים. לעולם, הכוונה היא כזאת, כולנו מבינים, חלק מאיתנו חוו את זה על בשרם בתור ילדים, חלק חווים את זה בסיטואציות אחרות, חלק דמיינו שזה כך, ומכל מקום כולנו יודעים שילד שגר בבית שבו יש ילד מועדף, ילד שמקבל את המחמאות, מקבל את התשבחות, אתה מחייך בתור מועדף או בתור לא מועדף? אתה לא צריך לענות, אנחנו ננחש לבד. אתה מנוע מלהגיד, אוקיי, בסדר? אל תדאג, אנחנו קולטים פנימה, הכל כבר ברור. אז ילד שגדל בבית שיש בו ילד מועדף, זה קשה מאוד מאוד, קשה מנסו. הקנאה אוחזת בבית והמתח מאוד גדול, ולפעמים זה מלווה ילדים שהם כבר לגמרי לא ילדים. עד גילאים מבוגרים מאוד, המון מלחמות. אפילו בעולם הירושה קשורות לדבר הזה, כלומר כבר אין הורים בעולם, כבר כל מה שנשאר זה לריב על חפצים, וגם שם הכאב הנורא הזה, שהנה יש ילד שיותר ויש ילד שפחות ויש כך ויש אחרת וכו' וכו'. פעם לפני כמה שנים הגיע אליי איזה אדם שהוא רצה לכתוב צוואה, טוב, כבר הכל היה מנוסח והכל היה ברור, והוא כתב כל אחד מהילדים מה הוא רוצה שהוא יקבל. והיו הבדלים בין הילדים. ואני אמרתי לו, תראה, הילדים שלך יקבלו לפי מה שאתה רוצה. כלומר, כל אחד יקבל אחרת. אבל אני מבטיח לך נאמנה, אחרי מותך, הם גם יגידו קדיש מסוג אחר. אחד יגיד קדיש יתום עם דמעות, אחד יגיד קדיש בלי כוונה בכלל, אחד יש בירושה מברכים ברוך דיין האמת ושהחיינו על הרכוש, אחד יכוון יותר בדיין האמת, אחד יכוון יותר בשהחיינו, תדע לך את זה. כלומר, גם אחרי מותו של אדם, הילד שחי בתודעה של אני הילד הפחות מועדף, אני הילד המקופח, אני הילד שלא ידעו להעריך אותו, אני הילד שזה, זה צלקת מאוד קשה. עכשיו, הילד עצמו, כמובן, יש לו משימה בחיים, והיא לחיות בעולם הזה ולהתמודד עם העולם הזה, לא מתוך תחושת הקיפוח הזאת, כי הרבה פעמים, אם היינו הילד המקופח או הילד שמרגיש מקופח, כי הרבה פעמים זה סובייקטיבי, זה לא באמת שאתה מקופח, אתה מרגיש. אבל הרבה פעמים את כל בעיות חיינו אנחנו מאמיסים על הדבר הזה. אני כך וכך בגלל ש, אני זה בגלל ש, לא הצלחתי בלימודים בגלל ש, לא נרשמתי לאוניברסיטה בגלל ש, לא בגלל ש, כל בגלל ש. אז זה כמובן משימה של הילד המקופח להתמודד עם זה, אבל הגמרא שלנו לא עוסקת כרגע בילד, אף שעוד מעט נגיע גם אליו, היא עוסקת בהורה. והיא אומרת, לעולם אל ישנה אדם מקום בנו בין הבנים. למה? בשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, נתגלגל הדבר וירדו ישראל למצרים. אנחנו תמיד מדמיינים תודעה, כי הרבה פעמים אנחנו סוחבים תודעות מפעם, תודעה של קטונת הפסים של יוסף. מה אנחנו מדמיינים? מה זה קטונת פסים? חלוק עם פסים. וכל האחים מה? חלוק חלק. אבל זה לא מדויק. אלא לפי מה שחזל מלמדים אותנו, א', הביטוי פסים, זה מעניין, יש ביטוי בגמרא, מסרת כתובות, פרק שני, יש דבר כזה שנקרא שטר פסים. מה זה שטר פסים? שטר פסים, הכוונה, שטר, אני נותן לבאדם, יש באדם שהוא רוצה עכשיו להתקבל איזה חברה עסקית, לחשב אדם בעל ערך וכו', אני נותן לו שטר שהוא שטר מזויף, אשלייתי, שכל תפקידו לתת תחושה כאילו זה אדם עם כסף. כלומר, אני כותב לו, אני את ההלוואה שהלוות לי בסך 10 מיליון שקלים, אני אחזיר לך בשנה הקרובה וכו'. עכשיו הוא מגיע לחברות כלכליות, והוא אומר, תראו, הנה יש פה צ'ק ביטחון של 10 מיליון שקל, כבר כולם פסים, הכוונה חשיבות. לא פסים, פסים, חשיבות. ולפי מה שחזל אומרים לנו, הייתה תוספת קטנה מאוד, שהוא קיבל מעל הקוטונת שלהם, משקל שני סלעים מילת. תוספת קלה מאוד על הקוטונת, עוד איזה כן שוון צחת קטן, אבל הדבר הזה חולל שערה איומה ונוראה. כלומר, חז"ל בעצם אומרים, שים לב, שינוי קל שבקלים עלול להיות הרסני, העדפה קלה שבקלים עלולה להפוך את העולם, והדבר היקר ביותר מבחינתנו בחיים, כן, הדבר בתוך מסגרת החיים של העולם הזה זה משפחתנו, ואתה תהרוס את המשפחה שלך בצורה הכי פשוטה, אתה תהרוס את הילדים שלך, אגב לא רק את הילד המקופח, גם את הילד המועדף, כולם משלמים מחיר על הדבר הזה. זה לא שאתה באמת, אם אתה באמת אוהב את הילד שלך, אל תעדיף אותו, כן, זה לא עובד ככה. מה עוד שהבריאות אומרת לאהוב את כולם, זה אנחנו נדבר עוד מעט. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד נקודה. יש העדפה שהיא העדפה חיצונית. יש העדפה שהיא העדפה פנימית, ולפעמים יותר קשה. כלומר, יש הורים שנותנים זה לזה הכל בשווה. הוגן לגמרי, כדאי לסגור, הוגן לגמרי, לגמרי בשווה, ולכאורה הכל בסדר. אבל מה האבא או אמא חושבים בליבם? כי ילדים הם כמו טכנאי רנטגן, הם מרגישים בדיוק מה קורה בעולמות הפנימיים של ההורים, לפעמים מפספסים, אבל הם כל הזמן מנסים לזהות. ואם יש הורה שבאמת מעדיף ילד אחד על הילד השני, גם אם הוא נותן בשווה, הילד יכול להרגיש למי הנתינה היא בכיף, למי הנתינה היא כי מבחינה חינוכית צריך לתת בשווה. מרגישים את זה כל הזמן. זה, ולפעמים זה נפלט בדיבור, זה נפלט באיזה, או סוף סוף גם אתה, 3 נקודות. אהה, הבנתי. הבנתי. בכלל כל דיבורי ההשוואות בין אחים, מבחינת ההורים נראים כאיזו שיטה חינוכית מאוד מוצלחת, כאילו לאתגר. למה רבקה כשאני מאיר אותה מהשינה היא קמה כאריה לעבודת הבורא, ואתה דני 10 פעמים עד שאתה קם, ולמה היא מביאה כאלה ציונים ואתה מביא ככה, ולמה זה? זה לא משכנע אף אחד, חוץ מאת רבקה. לא משכנע אף אחד. זה רק גורם לילד לדעת אני מספר 2. וזה מזל, כי אנחנו רק 2 ילדים בבית, כלומר אני האחרון בעצם, כן. זאת המשמעות, זה המספר 2, זה מאוד מאוד קשה. ויש פה אמירה חינוכית יסודית של הגמרא, לא להעדיף. עכשיו אני אומר עוד משפט על הדבר הזה, כמובן, שלא להעדיף אין פירושו לתת אותו דבר, בדיוק הפוך ממה שאמרתי קודם. כלומר, אם אנחנו מדברים על ירושות או כאלה, אז מסתבר לתת אותו דבר. אבל צריכה להיות חוכמה, והיא מאוד קשה, והיא משימת חיינו כהורים, לזהות מה כל ילד צריך, כי הילדים הם לא מקשה אחת, והם לא אותו דבר. וזה כמו שברור לנו לגמרי שאני לא, אם יש לי ילד וילדה, אני לא אביא לשניהם במתנה, כי צריך מתנה שוויונית, אני לא אביא לשניהם מתנה בובת ברבי, ולא אביא לשניהם מתנה כדורגל חוקי, כן? אז כמו שזה ברור, זה ברור ברבדים אחרים. לפעמים יש ילד שאתה צריך להשקיע בו הרבה יותר כסף בחינוך שלו, כי הוא מוכשר באופן מיוחד, כי הוא צריך עזרה באופן מיוחד, כי כל מיני דברים. וזה לא יהיה נכון לומר, ואותו דבר תשקיע בילד השני, בתחום הזה הוא לא צריך. אתה תשקיע בו באלמנטים אחרים, בהקשרים אחרים, באפיונים אחרים. זאת אומרת, השוויון הוא לא באמת מדיד. זה לא יהיה נכון להגיד, תקנה את אותה מתנה, לא רלוונטי. אני אקנה לילד בן 3 חוברת סיור ולילד בן 15 חוברת סיור, לא רלוונטי. אני גם לא אקנה באותו כסף. כי מתנה לילד בן 3 היא לא יכולה להיות שוות ערך הרבה פעמים למתנה לילד בן 15. לא יכול להיות אותו דבר. אבל השאלה מתוך מה באה ההבחנה במתנות? מתוך העדפה? כן, זה הביטוי המשמעותי פה. לא ישנה מקום בני ובן הבנים. הבן הגדול, המקום שלו זה לקבל כילד גדול. האחריות שלו, המשימות שלו בבית, גם הצ'ופרים בהתאם. והמקום של הילד הקטן הוא של הילד הקטן. זה לא צריך להיות שוויוני. אבל זה צריך להיות, קודם כל בנפש, וממילא בפועל, מתוך אהבה זהה לשני הילדים. ובמובן הזה, אם אדם רואה שהוא מבקר ילד, הוא צריך לשאול את עצמו היטב. איך אני משקם את היחס שלי לילד המקופח, לילד הפחות מועדף, למה קשה לי איתו? מה עושים כדי שזה יהיה אחרת? כי זה לא יעזור שהוא ישווה תנאים. זה לא יעזור, כי זה, הוא מקרין משהו. זה עד כאן ממש רקע ברמת גמרא, אם מישהו רוצה לשאול, לומר, להוסיף. כן. כן. כי לא נכון, פער של שנתיים שלוש בגילאים של ילד או גיל ההתבגרות זה פער. וזה לא נכון שילד בגיל 13 יקבל, שוב, ברמת האחריות, המשימות והחובות וגם ברמת הזכויות והצ'ופרים והכיפים, הוא לא יכול לקבל את מה שמקבל ילד בגיל 14 או 14 וחצי. יש, בסדר, 14, 13, 15, 14 זה קרוב, זה שונה. צריך חוכמה איך לעשות. אי אפשר גם להיות מדויקים על המילימטר בדברים האלה, אבל זה מתחיל במה אנחנו מבקשים לעשות. אנחנו מבקשים, א', בראש ובראשונה, לאהוב את שניהם אותו דבר, להיות אכפתים כלפיהם אותו דבר, להתגאות בפנים, בתוכי, בשניהם אותו דבר, ולהיות מסוגלים לתת להם אותו דבר. אותו דבר זה יכול להיפרט לפרוטות שונות, כל אחד לפי מקומו, עניינו וצרכיו. בסדר? זה היסוד. טוב, בוא נראה דברי הרב קוק. השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו, גם את כל רגשותיו הטבעיים. כלומר, יש לנו, אנחנו הולכים כאילו למקום אחר, עוד מעט נחזור אל הנושא של העדפת הילדים, יש לנו בחיים שני כוחות דומיננטיים מאוד בחיינו, שכל ורגש. לפעמים אנחנו מוצאים אנשים שהם מאוד שכליים, או אנשים שהם מאוד רגשיים. ואנחנו יודעים שזה וזה לא טוב. כלומר, צריך להיות גם וגם. בגם וגם זה לא שוויוני, זה לא כמו עם הילדים, אלא זה עם העדפה ברורה. השכל נעשה באדם כדי לנהל את כל מעשיו, וגם את כל רגשותיו הטבעיים. אנחנו באופן כללי בחיים מנהלים על פי הראש את חיינו, החלטותינו, שכל, הבנה, עולם הערכים שלנו שמובן לנו פה בשכל וכו'. הרגש חשוב מאוד, טוב שיהיו לאדם רגשות, טוב שיהיו רגשות טבעיים, בריאים, שיפרחו, רק הרגש הוא צריך להיות בכוחו של השכל. ועדיין, יש אנשים שהם רק שכל, הם רובוטים, הם חיים, הם קרים, הם קשוחים, הם חיים את חייהם מתוך איזה הוראות הפעלה מכניות כאלה ואחרות. זה אנשים נטולי רגש, זה אנשים שהם בעצם פגעו קשות בטבע שלהם. ויש אנשים הפוכים שהם רק רגש. הם אימפולסיביים, הם חיים לפי מה שהם מרגישים ברגע הזה, ברגע הזה, הם אומרים כל מיני דברים, הם מרגישים, אבל הם לא עוצרים לחשוב מה נכון, מה אני רוצה. זה משהו שהוא מאוד קשה. הסדר, כמו בפיזיולוגיה של האדם, שכל, רגש. השכל בא לבית על רגש, אבל יש רגש. אולם, דבר זה ראוי להיות תמיד למורה דרך לאדם, כי לא טוב הוא להרחיב כל כך את שלטון השכל עד שיפריע את הרגשות הטבעיים ממה הלחם. על זה נאמר, ואל תתחכם יותר למה תשומם. כי אם את כל הנטיות הטבעיות שבאדם, בגופו ובנפשו, ראוי לשומרן בתוקפן ובבריאותם לפתחן ולשכללן. ממש פה הזהרה חמורה שמזהיר הרב קוק, אף שאמרנו שהשכל הוא המנהיג והוא הקובע, חס וחלילה לא נגיע למצב כזה שהשכל תופס בלעדיות והרגש מאבד את עצמו. ואנחנו לא רוצים להיות רובוטים, זה הפסוק, אל תתחכם יותר למה תשומם. אדם שמפריז בהתחכמות, שמאבד את הרגש הטבעי, שעובד רק מהרוע, שהוא באמת הכל אצלו בא מלמעלה, זה אדם שמפסיק להיות אדם במידה רבה, הופך להיות יולי מופשט. הוא לא אדם, הוא לא טבעי, הוא לא בן אנוש ברמה הפשוטה. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם רגשות, והוא חפץ ברגשות הללו, והדבר הזה חשוב מאוד ויקר מאוד. ודיברנו בתחילת ההניה בשבת א', על זה שבעבודת השם יש לנו תורה ויש לנו תפילה, וזמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד, ונכון שהתורה דומיננטית וזה חיי עולם, והרגש הוא חיי שעה, התפילה, עבודת השם שבלב זה חיי שעה, ועם כל זה, התורה מניעה את העולם הרגשי הזה, מניעה את העבודה שבלב. ולכן, מי שמתחכם יותר ונעשה רובוט, שכלי, קר, הוא בעצם הופך להיות שממה, ולא לשם אנחנו מכוונים בכלל. אלא שעל גביהן צריך שיהיה השכל עומד ומנהיגן. צריך רגשות טבעיים. צריך שהשכל ינתב, יהיה בעל הבית, לא ייתן לעסק להשתולל, לצאת משליטה. אבל לא ייכנס בגבולן לחבל אותנו, להמיצור אותנו, חס וחלילה, לא דוחק את הרגשות הטבעיים. למה? כי המציאות לא תנוצח. וכפי הערך שהשכל יחפוץ לרדות בהן להחריבן, יתגברו הן בשטף אז וימרדו בהנהגת השכל, ותצן הפרעות גדולות בהנהגה, בפרט באדם יחידי, הוא עדין במשפחה, בשבט, באומה ובכלל האנושיות. אומר פה הרב קוק יסוד שכדאי שאנחנו נפנים אותו בכל מרחבי חיינו, המציאות לא תנוצח. המציאות לא תנוצח קרי, הטבע שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו, אתה יכול להתעמר בו איזה זמן, אתה יכול לחנוק אותו, אתה יכול לא לבטא אותו, באיזשהו שלב זה יתפוצץ. וכשזה יתפוצץ, זה באמת יתפוצץ. תהיה פצצה איומה ונוראה. יש אנשים שלימדו את עצמם מסיבות כאלה ואחרות לחנוק כל מיני כוחות. כל מיני כוחות שיש בהם. אבל אם הם רודים בעצמם ולא נותנים לכוחות לבוא לידי ביטוי, זה שאלה של זמן, זה יכול לבוא מהר, זה יכול לבוא לאט. בסוף משהו יתפוצץ. כלומר, זה יתבע את מקומו. אנשים שיהיו שכלתנים מאוד ולא ייתנו לרגש את המקום שלו, בסוף ימצאו את עצמם או את סביבתם שהרגש המולה על גדותיו ומשתולל. ניתן לזה כל מיני דוגמאות פשוטות. הורים שמנהלים בבית משטר מאוד קפדני, מאוד קשוח, של חוקים ונהלים ומה צריך ומה נכון, שהם לא קשובים לשמוע את הילד, שאין מקום לחולשה, שאין מקום לטעויות, שאין מקום לנפילות. לכאורה, בטווח הקצר הם מנצחים. הרבה פעמים ילדים של הורים כאלה הם ילדים שהם באמת ילדים נכונים וכו' וכו'. אבל בסופו של דבר, לאורך שנים, זה יתהפך על ההורים האלה, זה יתהפך גם על הילדים האלה. תהיה מצוקה נוראית, לפעמים זה ילך בדיוק לכיוון ההפוך, לרגש מופרע, לאדם שהוא שבוי רק של הרגש שלו. לפעמים זה יפיע אחרי דור וכו', אבל הדבר הזה חייב לקרות. אין מנוס, זה אי אפשר לברוח מזה. אדם, אפילו אני אגע בדברים קצת צנועים יותר, חברה דתית או משפחה דתית שלא נותנת מקום בכלל להתייחסות לגוף, התייחסות, לא אמרתי קניעה, התייחסות לגוף, התייחסות ליצר, התייחסות לזה שיש עולם כזה בכלל, אז מלמדים את כולם לשתוק, 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 להחביא, להעלים, גם זה מתפרץ. כל אחד בדרך שלו, בסגנון שלו. כי אי אפשר לחנוק, המציאות לא תנוצח, אי אפשר לנצח. זה ברמה אישית, זה קורה ברמה משפחתית, מה שתיארנו קודם, ילדים מול הורים, וזה קורה ברמה לפעמים לאומית וכלל עולמית. למשל, כל המשטר הסובייטי, מה שהוא ניסה לעשות ב, כן, בברית המועצות, סליחה? בדיוק, החנק של כל מיני כוחות חיים טבעיים, חנק בעיקר של רגשות, המון דברים עובדים, מהשכל, מהנכון, מהמדויק וכו'. זה גובה מחירים. זה לא באמת מאפשר לאנשים לחיות באופן הזה, ודברים מתפרצים. הכל עובד כך. הקיבוץ קרס במידה רבה, כי יש גם כוח של קשר לרכוש, תחושה של אני רוצה את עמל כפיי ולא להיות חלק מקומונה. זה קרס. העולם הקפיטליסטי גם יקרוס, כי הוא ייצר אומללות ועוני וכו' וכו'. ובסוף יהיה צריך משהו מאוזן. ברגע ששוברים לכיוון אחד, יש נפגעים. וגם אם אדם משלה את עצמו שלא, זה כך. תלמיד ישיבה שלומד כל יום, הוא היה לפני כן, הוא היה מוזיקאי, ניגן בכינור, היה יוצר וכו'. יושב, 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 לא מנגן, רק לומד, לא מנגן, רק לומד, לא בבין הזמנים, לא בערב שבת, לא מוצאי שבת, לא בכלל, לא בכלל, חונק את הכוח הזה, כי לימוד תורה, לימוד תורה, לימוד תורה, לימוד תורה. לפעמים הלימוד תורה שלו יהפוך להיות אסון, כי הוא לא נתן למשהו אמיתי שחי ובוער בקרבו את מקומו. אז לא אמרנו שהוא ינגן כל היום, יושב בבית המדרש עם כינור וינגן, אבל לגמרי לחנוק את הכוח הזה זה הרס. כמו שבחיים אדם יושב כל היום ויעשה איזשהו, נגיד הוא איש רוח, יושב ויחשוב כל היום, הוא יתנוון, הגוף שלו דורש את שלו, ואם הגוף לא יקבל את שלו, הוא ייצר את כיף לב, הוא ייצר באיזשהו שלב, איזה טראומה, אין מה לעשות. ככה זה עובד. יש פה שאלה מהבית, מתייחס. שלום, איך יכול האדם לדעת שיש איזון אצלו בין השכל לרגש? לא יודע. כל השאלות, זו התשובה הראשונה, לא יודע. אומרים פה שמי ששואל את השאלה הזאת הוא מאוזן, אז נלך דרך מה שאתה פותח את הפתח הזה, ואומר, ההחלטה לבדוק את האיזון כל הזמן, לשאול את עצמנו אם אנחנו מאוזנים, אם אנחנו מקום טוב, היא החלטה שכבר מאפשרת סיכוי באמת לאיזון הזה, כמו שאתה אומר. ובכל זאת אני אומר, גם מה שראינו עכשיו בדברי הרב קוק, גם מה שראינו שהתפרצויות הן נוריות הזרה. ברגע שאת רואה שיש התפרצות מאיזה סוג, תעצור ותברר. איזה כוח נחנק? מה פה בא, לא בא לידי ביטוי, מה פה העלמתי כל השנים מעצמי ולא ידעתי. וכאשר תיתן לזה את המקום הראוי, יש סיכוי שזה ייכנס למערכת בצורה בריאה, מאוזנת, שלמה. לפעמים אנחנו לא מצליחים לאזן את עצמנו ולא מודעים, כי הרבה פעמים גם אדם ששואל את השאלה, הוא לא מודע לעצמו, הוא לא יודע. לפעמים החברה מאזנת אותנו, בת הזוג מאזנת אותנו, בן הזוג מאזן, הילדים, לפעמים אנשים בעבודה, רק בשביל זה צריך להיות קשובים. הרבה פעמים דברים שנאמרים כביקורת, או דברים שקשה לנו איתם, הם נקודת ההצלה שלנו בחיים. זה הדבר שאם אני אפתח אליו, יכול לקרות פה נס. אבל הרבה פעמים קשה לנו לצאת מהמשבצת הרגילה, ולכן גם זה יכול להועיל מאוד. אז עוד פעם, כי המציאות לא תנוצח, אי אפשר להתאמר באמת הפשוטה שעל פי הברא הקדוש ברוך הוא את העולם במציאות, וכפי הערך שהשכל יחפוץ לרדות בהן להחריבן, ככל שתשליט יותר כוחות רודניות דיקטטוריות של שכל על עולם הרגש שלך, כך יתגברו הן בשטף אז וימרדו בהנהגת השכל. הם לא יקבלו את זה. זה הרבה פעמים הילד המופרע של הבית, הוא ילד שצועק צעקה של משהו שחסר בבית, והבית לא נתן לזה מקום, והוא כבר לא יכול לשאת, והוא פשוט בוער. ותצאנה פרעות גדולות בהנהגה, בפרט, באדם יחידי או אדם במשפחה, בשבט, באומה וחי האנושיות, זה המקום לפתוח סוגריים אם מדובר על האומה, ולומר, זה הרי דרכו של הרב קוק בהסבר כל עולם הכפירה של הדורות האחרונים. כלומר, עולם התורה, עולם קיום המצוות של עם ישראל במשך 2000 שנות, שזה פחות, אבל 2000 שנות גלות, זה היה עולם מאוד רוחני, מאוד מופשט, יושבים ולומדים תורה, מקיימים מצוות בבית המדרש, שום אחיזה בעולם הגוף, אין אחיזה בקרקעות, אין חקלאות, אין צבא, אין מדינה, אין תשתית מעשית. אנחנו מאוד רוחניים, מאוד מופשטים, מאוד נשגבים, אבל זו לא נשגבות שנוגעת בחיים. ובסופו של דבר, הביתה הגדולה שבעטו הכופרים הגדולים בבתי המדרש, זו הייתה ביתה, כי זה הבית מדרש שיש בו חלק אחד של החיים. יש בו רוח שלא נוגעת בחומר, שלא מאירה את החומר, יש בו סוג של משהו חד ערכי. ובאומה, בסופו של דבר, הכוחות צועקים. 2000 שנה הייתה שתיקה, כוחות צועקים. כמו תמיד, כשיש כוח שמורד, הוא מורד לכיוון ההפוך והוא עושה את הטעות שלו. כלומר, אז עכשיו מאדירים את הגוף, מאדירים את הגשמיות, מאדירים את כל זה. אבל שוכחים את הרוח, מפספסים. היינו במאמר אחדות ושניות של הרב קוק במאמרי ראייה, ששם כל זה בא לידי הסברה מאוד רחבה, אבל גם ברמה הלאומית. אם תהיה תורה שלא תיתן לכוחות חיים לבוא לידי ביטוי, שזה הכרח כנראה בגלות, אז אחר כך לקראת הגאולה תהיה כפירה גדולה. וכדי שהכפירה, והכפירה הזאת תצמיח אגב תשובה גדולה. אנחנו רואים המון המון כמיהה לתשובה, כמיהה לרוח, כמיהה למשהו אחר, שנובעת מזה שעכשיו החומר חונק את הרוח, אז צריך עכשיו משב רוח רענן לחיות את כל זה. עוד שאלה אני אתייחס, ערב טוב. האם ניתן לומר שאדם שהאיזון שלו נוטה יותר לכיוון השכלי, הוא מחובר יותר לצד האלוקי שבו ביחס לחבריו? טוב, אנחנו בכלל לא שואלים ביחס לחבריו, זה לא מעניין אותנו חבריו. באופן כללי נאמר, שהרב קוק הגדיר לנו, השכל והרגש יש להם הזנה הדדית, אבל השכל הוא בעל הבית. ולכן, ככל שאדם הוא מאוזן, אבל עם נטייה אל השכל ועם ידיעה שהשכל הוא מוביל, הוא במקום יותר טוב, יותר מדויק בעבודת השם, בלי יחס לחבריו, לא קשור. כן. האם יש הבדל בין אישה לגבר? אז נאמר שבוודאי יש הבדל בין אישה לגבר, בוודאי. כלומר, בחוויית החיים, במפגש עם החיים, לאישה יש דומיננטיות יותר גדולה שעולם הרגש, ואף על פי כן גם אצלה, בעל הבית הוא השכל. יש חוויית חיים אחת, כמו שאנחנו רואים, לעולם ייזהר אדם בהונאת אשתו, מתוך שדמעתה מצויה הונאתה קרובה. כלומר, הדמעה היא סימן לזה שהכל פתוח, הכל פוצע פנימה, היא לא משאירה, היא לא חוסמת עם כל מיני הגנות. גבר הרבה פעמים מסביר מנגנוני הגנה שכליים כאלה שמסבירים לו את המציאות וכו', ואז, אבל גם אצל האישה וגם אצל האיש, בסופו של דבר בעל הבית הוא השכל, לדעת, אנחנו לא נבוא ונאמר, טוב, אישה רגשית, אז בסדר, זה לא בסדר. כלומר, סוג אחר של חוויית חיים, כן. נכון? נכון, בינה זה באמת שייך יותר למקום שהוא פנימי, הוא חווה את זה, טוב, זה דיבור שפעם דיברנו ועוד נדבר. אני ממשיך. והנה יחס אהבת האב אל בניו, הוא יחס טבעי בנוי על יסוד הרגש הנפשי והנטייה הטבעית. וכפי טבעו הפשוט הוא מספיק להמשיך כוח האב לעשות לטובת בניו כל אשר יוכל. יש תחומים, אומר הרב קוק, שבהם אנחנו באופן מובהק, ואולי זה קשור לנושא של השאלה של אישה מול איש, באופן מובהק אנחנו נאמר, שם תן לרגש, לא הייתי אומר להיות המנהיג, אבל תן לו הרבה מרחב. תן לו להיות משמעותי מאוד. התחום המרכזי הוא באמת חיי המשפחה. העולם המשפחתי שלנו. למה? כי הטבע של אהבת המשפחה הוא טבע פשוט, בריא, רגשי, נכון, מדויק, לא צריך יום לימודים ארוך בשביל זה, הדבר אמיתי הוא ברור. ואומר פה הרב קוק, זה שאב, הוא מדבר פה על אב, כי אנחנו מדברים פה על יעקב אבינו בסופו של דבר, אבל אנחנו מדברים גם על אב וגם על אם, בסדר, על הורים בכלל, הטבע לאהוב את הילדים הוא פשוט. זה משהו מאוד פשוט. אצל אמא זה אפילו עוד יותר ראשוני, כי היא חווה את כל ההיריון, והיא כבר מחוברת בשלבים מאוד ראשונים אל הילד, אבל גם אבא מהר מאוד, כשהוא מתחיל להיפגש עם הילד ולתת להעניק, הוא מגיע למקום שטבעי לו אהבת הילד. והטבע הזה הוא לא טבע שכלי. כלומר, זה לא מתחיל מזה שהאדם יושב ואומר, הנה, יש פה ילד, יש לו מעלות כאלה ואחרות, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, נסכם סך הכל החשב הכללי, מגיע למסקנה שהוא ראוי לאהבה. זה לא בא מזה. זה לא קשור למה, ילד לפעמים שואל את הראש שלו, כן, לפעמים שומעים בין בני זוג, בין ילדים להורים, זה, למה אתה אוהב אותי? מה אתה אוהב? התשובה תמיד לשאלה הזאת היא, אין לי מושג. אין לי מושג, אבל לא הכוונה, אין לי מושג באמת איך אפשר לאהוב יצור כמוך, אלא הכוונה, אין לי מושג איך להסביר, כי זה לא מתחיל משום הסבר. הורים שיגידו לילד, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מה זאת אומרת, אתה ילד מקסים, אתה מתנהג יפה, תראה את התעודה שקיבלת, איך אתה שומר יפה על אחותך, ואיך אתה תמיד מסדר את המשחקים, אז הם אומרים לו בעצם, אתה פה על תנאי. בדיוק, אהבה את לא אוהב דבר, אתה על תנאי כל זמן שתהיה מקסים, חמוד, תביא תעודות יפות, סדר את החדר, תשמור על אחותך, אתה אהוב לשמה. אבל ברגע שזה לא יקרה, השתבשו התנאים, אז הכל יתהפך פה. הרגע של אהבת הילדים אין לו שכל בבסיס, הוא בלי שכל, הוא משכל יותר עמוק, הוא בלי שכל מוסבר, לא יודע להסביר למה. אתם רואים לפעמים, כן, בטלוויזיה כזה, איזה עבריין עזוק באזיקים עם, כן, כזה איזה כיסוי על הראש, רצח 30 אנשים וכולי, מביא אותו בית המשפט, אחריו אמא שלו עם סנדוויץ' כזה רצה וזה, ואחר כך מראיינים אותה לרדיו, הבן שלי הוא חמוד, הוא לא יפגע בזבוב. היא צודקת, כאילו למה לבזבז זמן על זבוב, יש 30 אנשים מחכים. אז עכשיו אתה מסתכל, אתה יכול לומר, בעיניים של שכל, אתה אומר, מה, איזה מין דבר זה? הוא רוצח. הוא רוצח, 30 אנשים, הוא רוצח. אבל פה צודקת האימא. הוא רוצח. תפקיד בית המשפט, החברה, אז להגיד אתה רוצח, להושיב אותו בכלא וכו'. התפקיד שלה כמובן כשהוא היה ילד בגיל צעיר יותר, לנסות לעשות את ההשתדלות, ואולי עשתה, כי אנחנו לא יודעים אף פעם לשפוט דברים כאלה. גם אברהם אבינו יצא לו ישמעאל, אנחנו לא יכולים לדעת, אז היא היה לה תפקיד, אבל יש לה עוד תפקיד בעולם, והתפקיד הזה הוא נטוע עמוק ברגש הבריא של הורה, היא צריכה להיות האדם שעוד מסוגל לחבק את הרוצח הזה. היא חייב להיות מישהו כזה בעולם, שיהיה מסוגל לתת לבן אדם הזה אהבה ותקווה ואמון שאפשר... אפשר לחיות, אפשר לשקם, אפשר לתקן. אני לא מדבר על עולם של דיני תורה ומות יומת, אז נגמר הסיפור. אבל היום, שאין את העונש הזה, וכנראה זה חלק מהשגחה האלוקית, אז גם אדם שיש לו איזה חיוב של מתחס ושלום, כל זמן שנשמע בהפו, אפשר לתקן. והוא צריך מישהו שיאהב אותו, מישהו שיאמין בו. אי אפשר שהוא יהיה רק מצורע ונקלה וכו'. ולכן, קדוש ברוך הוא ברא, הלכתי לקצה, כן, רוצח 30 אנשים, אבל אני מדבר על דברים הרבה יותר פשוטים. בדיוק, נכון. וזה נכון וטוב וראוי. יפה שהיא תאהב אותו. יפה שהיא תאמין שלא מסוגל לפגוע בזבוב. זה מצוין. וגם יביאו לה אלף הוכחות מצולמות, וזה היא צריכה לאהוב אותו. וזה נכון, היא ואבא שלו גם, כן, כדאי. אם הוא לא יושב שם לידו עם האזיקים. כן. זה נכון שגם לקושי, לנתינה, לצער יש משקל, דיברנו על זה שהרב קוק מסביר את זה, שחלק מהעונשים של גן העדן בעצב תלדי בנים בזעת הפיך תאכל לחם, זה ליצור קשר אל, קשר לילדים, להבדיל קשר על הרכוש וכו'. זה נכון, נכון מה שאתה אומר. ואפילו אנחנו יודעים שגם הורה, אמא, שמסיבות כאלה ואחרות, הילד שלה נלקח ממנה ממש ביום הלידה, כשהיא תפגוש אותו, יש שם משהו, למרות שהיא לא עשתה בשבילו, גם לאבא אמור, יכול להיות משהו, כן? תלוי כמובן, זה כבר מתחיל להיות מורכב, אז אנחנו יוצאים משם. טוב, לענייננו, יש גם שאלה, אז נתייחס. שלום, שלום. שימת השכל לפני הרגש, יש פה, תשמעו, יש פה דרשה. שימת השכל לפני הרגש נותן ראשי תיבות שר. שימת הרגש לפני השכל נותן ראשי תיבות רש. חזק ואמץ, תודה רבה, יפה מאוד. בסדר, אז זה אכן כך. והרב קוק אמר ששימת השכל בלי הרגש זה דממה, שממה, כן? אין שם שום דבר. טוב, אני חוזר אל הפסקה. יחס אהבת האב אל בניו הוא יחס טבעי בנוי על יסוד הרגש הנפשי והנטייה הטבעית, וטוב שכך. וכפי טבעו הפשוט, הוא מספיק להמשיך כוח האב לעשות לטובת בניו כל אשר יוכל. איזה בן? כל הבנים, שווה בשווה. הרגש הטבעי לא יוצר העדפות. זה נכון שאחרי שיש לך ילד אחד, ואחר כך הולך להיוולד עוד ילד, אתה שואל את עצמך, איפה יש עוד מקום לאהוב עוד אדם בעולם? אבל אחרי שהוא נולד, אצל האמא מסתבר כבר בשלב ההיריון, אחרי זה פתאום מגלים שכן, נפתחים עוד מקומות, כן? אני אומר דבר בשם אמרו, העורכת של הספר שכתבתי, אמרה לי שאבא שלה אמר שעם כל ילד שנולד, נולד עוד חדר חדש בלב, שזה יפה. נולד עוד חדר, עוד משהו, עוד עולם ומלואו, למרות שזה נראה בלתי אפשרי. אבל אחרי שנולד החדר החדש, זה לגמרי, לגמרי אותו דבר. זה לא שטוב, הילד הראשון, חדר ענק, הילד השני, פרוסדור צר, זה לא ככה. זה אותו גודל חדר. הבחירה והיתרון לבקר בין בן לבן, על פי כישרונותיו ויתרונו הפרטי, זהו ממעשה השכל. מאיפה באות העדפות לעולם? זה כמובן יותר מורכב, כי אי אפשר להגיד את זה חד וחד וחלק, אבל בגדול, אנחנו תמיד אומרים שההבחנות באות מהשכל, נכון? ברכת התחו נתנו, הבדלה של מוצאי שבת, נאמרת באתה חונן לאדם דעת, למה אומרים חזל? כי אם אין דעת, הבדלה מניין. אם אתה לא, הדעת היא מבדילה. אתה רואה בני אדם בעולם. איך אתה יכול להגיד, בין ישראל לעמים? זה נראה אותו דבר, נו. יש גויים שנראים בדיוק כמו יהודים, יש יהודים שנראים בדיוק כמו גויים. בהתנהגות זה ודאי אותה התנהגות, כישרונות אותה מידה. איך אתה רואה הבדל? ההבדל הוא לא במראה. ההבדל הוא בדעת, במקום פנימי מאוד, שאי אפשר לשים אותו על השולחן בהגדרות. גם ההבדל בין ששת ימי המעשה לבין יום השבת, הוא בדעת. כי אנחנו מייצרים כל מיני הבחנות, אבל כל אחד שלמשל היה בצבא יודע שאתה יכול למצוא את עצמך בצבא לפעמים בשבת, מתנהג לגמרי כמו ביום חול, לחלוטין, אותם בגדים, אותה ג'יפה, אותו דבר, ואין זמן עכשיו לא לתפילות, לא לעלייה לתורה, לא לקידוש, כלום. ובכל זאת זה שבת, וזה יום חול, אז איך רואים את ההבדל? זה פנימי, זה קשור לדעת. הבחנות שייכות לשכל. הבחנות, העדפות ילדים במשפחה, לכאורה זה קשור לשכל, כלומר, יושב האבא. הוא אומר, זה הילד הזה, הוא מאוד מוכשר, הוא מאוד מוצלח, הוא מאוד מוסרי, מאוד ערכי מאוד זה. הילד הזה הוא חלש מאוד, הוא זה, הוא ככה או ככה. אני מעדיף אותו. זה התנקרות מוחלטת לרגש של האבא האמיתי, הטבעי. הרגש לא יודע בכלל לשמוע, זה לא מקבל בכלל, הוא לא שומע, לא מוכן לקבל. שוב, לקבל את זה שהילד הזה מוצלח במתמטיקה ולשלוח אותו לא יודע, הקורס מחוננים, סבבה. לקבל את זה שהילד הזה הוא חלש מאוד במתמטיקה ולשלוח אותו לעזרה, מעולה. לבקר נפשית את הילד הזה לילד הזה, או אם האבא בעצמו לא סבל מתמטיקה, להעדיף את הילד הזה על הילד הזה. הפוך. זה מחלה של הרגש. זה שכל שהשתלט במקום שהוא לא אמור להתערב. כמאמר ידידנו מהבית, הוא נעשה רש, כן? רגש שכל. סליחה, הוא נעשה... לא, הפוך. פה לא מסתדר עם הדרשה. הוא נעשה שר במקום שאסור להסתרר, בסדר? הוא מנהל לא נכון. בבית צריכים לעבוד בדומיננטיות הזאת של הרגש הטבעי, הבריא והנכון. כן. כן, קודם כל, בכורה זאת החלטה של התורה לבקר בין הבנים. לא על פי כישרונו, לא על פי יכולותיו, לא על פי כל זה, נכון? התורה מגדירה את זה. יש בן השנואה, יש בן, נכון? יש שני בנים, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה הכיר את אותו פי שתיים. כלומר, זה נקרא מקום בנו. המקום של זה לא כי... הוא לכאורה בטבעיות, זה הבן של השנואה, נו, הוא לא רוצה שהוא יהיה הבכור. זה לא שלך, זו החלטה של התורה מסיבות רוחניות כאלה ואחרות לבכורה, שזה נושא לדיבור בזמן אחר. אני אגיד את זה במת משפט בסוגריים. אבל אתה לא יוצר שום מעדפות. גם התורה לא יצרה את זה על פי כישרון, על פי מוצלחות, על פי ציונים בחשבון. סליחה? לא, הם לא כאלה. אז הנה המשפט של הסוגריים. משפט של הסוגריים הוא ש... שים לב, אני עוד לא אומר את העומק המשמעות של זה, אני גם לא יודע. אבל תשים לב בתורתנו הקדושה, הלוך וחזור. הבכורות זה לא מצליח. פשוט לא מצליח. מתחילת הדרך. הבכור של אברהם קוראים לו ישמעאל, והבכור של יצחק קוראים לו עשיו, והבכור, זה מעניין לראות שם ברש"י, פעם דיברנו, אבל נניח לזה כרגע. הבכור של יעקב, להבדיל כמובן, הוא ראובן שהוא אמנם בכורי ראשית עוני וכולי, ובכל זאת בסופו של דבר הוא פחז כמיים ויהודה הופך להיות המלך, ויוסף הופך להיות באיזשהו שלב המנהיג, כלומר לא הבכור הוא הבכור, והבכור של אמרם זה אהרון, אבל המנהיג הוא משה, והבכור שזה כל אורך כל הדרך, והבכורות של עם ישראל, כל הבכורות מאבדים את מקומם לשבט לוי ולכהונה. כלומר, זה לא באמת עובד, יש חשבון רוחני של כוח הבכור. אבל בניהול העולם באופן מעשי, ומי יניג ומי יעשה, זה לא עובד בהיררכיה, זה לא אדמורות כזאת שעוברת מבכור לבכור, זה סיפור אחר לגמרי. צריכים לעצור ונמשיך בפעם הבאה, אני רק אתייחס לשאלה מהבית, בעזרת השם יתברך. שבוע טוב, האם בשבת יום טוב, חגים ומועדים, האיזון צריך להשתנות בצורה מסוימת, שאולי שני הצדדים של השכל והרגש מתעצמים גם יחד. אני אענה לך תשובה יהודית כזאת שאומרת גם וגם, כלומר אתה צודק בשני החלקים שהעלית. זה גם נכון שהכל מתעצם בשבתות וימים טובים, כלומר זה שכל במקום יותר גבוה ורגש במקום יותר גבוה, ובכל זאת אנחנו ראינו כשדיברנו על בעין היה, כאן על ברכה על חולה או בקשה על חולה, ראינו שביום חול נותנים יותר מקום לרגש. יש זעקה ויש צעקה, תפילה מהמיית הלב. סליחה, עוד לא דיברנו כאן, זה יבוא בהמשך. אני כבר מדבר על שם העתיד, כמו שלהבדיל, כן, להבדיל ממני. רבי נחמן אומר שאם... רבי נחמן? אולי זה נדמה לי רבי נחמן. שאם אדם עצוב לו, שירקוד. אבל אין לו כוח לרקוד. אז שישאיל שמחה מסמכות עתידיות, שישאיל ריקוד מסמכות עתידיות. אנחנו משאילים אין היה עתידני, שעתיד לומר לנו שביום חול, הכאב על החולה הוא מתוך המצוקה וראיית הצרה וכולי, והרגש בוער מאוד מכוחו אתה בא, בהכרה השכלית ופונה אל בבקשה, אבל הרגש מאוד חזק. ובשבת אתה מתעלה למדרגה שיותר מתבוננת, יותר מבינה, מדרגה של תלמיד חכם, ולכן גם ההצעה הראשונה שאמרת שאולי בשבת וימים טובים האיזון משתנה, הוא אכן משתנה קצת לטובת השכל, זה נכון. טוב, עד כאן, אנחנו באמצע המתח, אז בעזרת השם ניפגש שבוע הבא.